אנו צריכים להימנע גם לייחס כוונות של זלזול בכבודנו, להתנהגויות שכלל אינן קשורות לעניין. כשאנחנו מדברים על לייחס כוונות של זלזול, אנחנו כבר מדברים על פרשנות. זאת אומרת, יש צורת פרשנות כזו שהיא נוטה לפרש מאורעות שמתייחסים אלינו כמאורה של זלזול. הדבר הזה הוא כבר בבחינת נבואה שמגשימה את עצמה. כלומר, אדם שהדימוי העצמי שלו הוא נמוך, הוא נוטה לפרש אירועים המתייחסים אליו כאירועים של זלזול. אף על פי שלא עלה על דעתו, אף על פי שלא עלה על דעתו של הזולת, כמובן, לזלזל בך, אבל מכיוון שאתה, אני אפס, מה שנקרא, אתה קצת בעל דימוי עצמי נמוך, אז אתה מפרש את התנהגות הסביבה כהתנהגות שמכוונת להוריד בכבודך. איך אמר מישהו פעם? בדיחה, זה בדיחה, אבל יש בה הרבה אמת. פגש איזו בחורה נורא נורא טובה, יפה, בעלת מידות. פגש אותה ובא וסיפר לשדכן שהוא לא ממשיך את הקשר. הוא התפלא, אתה לא ממשיך את הקשר. אתה יודע איזה בחורה הצעתי לך? כן, אני לא מתחתן עם מי שרוצה אותי. מי שרוצה אותי, כנראה ש... זאת אומרת, אני... מי אני אומן? אם היא רוצה אותי, סימן שגם היא לא בסדר. זאת אומרת, לפעמים הדימוי העצמי הנמוך, הוא גורם לנו לפרש פרשנות שלילית את ההתנהגויות כלפינו. זה יוצר חוסר הבנה, כי אנחנו מייחסים לזולת כוונות זלזול, והוא בכלל לא התכוון. יש פה אי הבנה. אבל מה שלא התכוונתי? אני סך הכל אמרת... מה סך הכל אמרת? אתה בגד, זלזלת, התנסית. מה? ממש לא. כל הפוסל במה פוסל. אז מי זה צריך להיזהר? מי זה צריך להיזהר? אנחנו צריכים להתייחס להתנהגות של הסביבה באופן כמה שאפשר אובייקטיבי. או לפחות להאמין לזולת שהוא לא התכוון. אז ברגע שאנחנו כופים את המבט שלנו, כן, על התנהגות הסביבה, אין לנו אפשרות לדעת באמת איך אנשים מתנהגים אלינו. ומה הייתה כוונתם בשעה שהם אמרו, כך, אוכל. אנחנו צריכים מאוד להיזהר עם זה. נכון, שאי אפשר להגיד לאדם, תבוא לגמרי אובייקטיבי. כל אדם רואה מהרהורי ליבו. אדם רואה מהרהורי ליבו, איך אני אגיד לאדם שלא יפרש. אבל זה כך הוא מפרש, זה העיניים שלו. מה? זה העיניים שלי. אתה רוצה להגיד לי, לראות עם עיניים אחרות? אבל זה בדיוק עבודת המוסר. זה בדיוק המודעות. המודעות היא ממקדת את המבט על הדימוי העצמי הנמוך, ואומרת לך, תיזהר מדימוי עצמי נמוך, כי הדימוי הזה אחרי זה מגשים את עצמו, בכל מה שאתה רואה מסביבך. תהיה מודע, זה הכל. אם אתה מודע, אתה תדע שבשעה שאתה בא לפרש את מנהגי הסביבה, יכול להיות שאתה טועה. אתה תבקש ממישהו שיעזור לך בזה. אדם עיוור, הוא מבקש יד. אפשר לעזור לי לעבור את הזה? הוא מבקש. לפחות תדע שאתה עיוור. לפחות תדע שעמת עמידה שלך היא יונקת מדימוי עצמי נמוך. וככה לא ניגשים לעולם מדימוי עצמי נמוך. ככה לא ניגשים. אז לפחות זה יעזור לי. זה הכוח של המודעות. אני מודע. אני מסתכל על ההתנהגות שלי כאילו מבחוץ. אני מסתכל בחוץ ורואה שמישהו עם דימוי עצמי נמוך. כן? זה אני בעצם, זה בתוכי. אבל אני רואה את זה מפה, בחוץ. כאילו יש פה איזו רשות שופטת, שזה המודעות, והיא מסתכלת על הדימוי העצמי הנמוך, על המחשבה שלי על עצמי, והיא שופטת אותה. כן? יש לי כוח אובייקטיבי שמתעלה מעל פקעת הרגשות של הדימוי עצמי. מתרומם מלמעלה, מתבונן על הדימוי עצמי, ואומר עליו, דימוי עצמי זה לא בריא, אין לו סיבה, אתה אדם באמת טוב, כן וכו'. הכוח השופט, הוא מבקר את ה... פקעת הרגשות האלו, ואז אני עם זה מתייחס אל הסביבה, אני מסוגל להגיב בצורה הרבה יותר מאוזנת. ולא לחשב שמישהו בא לגרש זבוב מהאוזן, אז הוא בעצם בא לתת לי סתירה. פשוט מאוד. זה הכוח של המודעות, כן. לפעמים זה באמת, לפעמים זה באמת אמיתי. לפעמים זה באמת אמיתי. לפעמים החלק הבריא שלי, כן, הוא זה שמזהה שפלוני מנסה לזלזל בי. אבל מה יגיד אותו אדם, אם הוא בריא באמת? הוא יכול לזלזל בי עד מחר, זה לא יעזור. כי אני מכיר את הערך של עצמי. אבל אני בהחלט יכול לזהות כוונת זלזול. והיא באמת אובייקטיבית. ואם נשאל את אותו אדם, הוא לא יכחיש, הוא אכן מנסה לזלזל בי. אבל זה החלק הבריא שלי אומר את זה. כי החלק הבריא יכול באמת להבחין בדבר כשלעצמו. החלק הלא בריא שלי, הוא חורץ משפט שקר, כתוצאה מהרגישות. ואז אני לא יכול לדעת מה קורה באמת.
החלק לא בריא שלי זה
דימוי עצמי נמוך הוא יסוד להרבה בעיות, להרבה בעיות. דיברנו על זה קצת בהקשר מעט שונה בפעם בשיעור הקודם, אבל כן, בהחלט. דימוי עצמי נמוך הוא אחראי להמון בעיות של האדם, גם מול עצמו, מול החברה, מול התורה והמצוות, מול הקדוש ברוך הוא. אין תחום שלא מושפע מדימוי עצמי נמוך. יש מדרגות בדימוי עצמי נמוך, אבל באופן כללי, פה אנחנו רואים שזה יכול לגרום שיפוטיות לא נכונה לגבי מנהגי החברה כלפינו. כן. מי עושה אישהו שאלה? בוא נראה. מה?
אין
מצבים
שזה... הוא יש לו... הוא בתגובה ספונטנית רגשית
שבא מהילדות
שלו, שהוא תמיד...
הוא
היה כאילו
מתנגב
בצורה כזאת.
שאלה מאיפה זה בא? אנחנו תמיד צריכים למצוא את השורש להתנהגויות שלנו. אם התגובה הספונטנית שלי זה ברגע שמישהו אומר לי משהו שלא מוצא חן בעיניי, לקלל. זה לא מספיק להגיד שהתרגלתי לקלל. שאלה, למה התרגלתי לקלל? למה אני מקלל אותו? מדוע לקלל? למה לא להגיד לו, אני לא אסבול שמדברים אליי כך. למה לקלל? למה לקלל? תודה, למה לקלל? כי כאשר מישהו פוגע בו, הוא למד שמישהו פוגע בך, תגמור אותו. עכשיו, אם אני לא יכול לגמור אותו במכות, איך אני גומר אותו? בכללה. הכללה יש בה עוצמה. יש כל מיני כללות. השאלה זה לפי תרבות הכללות הנוהג בזמן המסוים. בתקופתנו היו כללות שאם מישהו היה אומר אותם לזולת, זה היה ז'ו. ילדים אגב מזהים לפעמים איזה כללות מזעזעות המבוגרים. והם לומדים להגיד את המילים, למרות שלא מבינים מה זה. ואז הם רואים את אבא או אמא. מבסוטים, הם לומדים שהעוצמה היא במילים. אם אני רוצה לפגוע במישהו, אני אגיד לו כללה. אז אדם שמתרגל לקלל, זה אדם שהוא משתמש בנשק לא קונבנציונלי, זה כללה, והוא לומד שככה גומרים בני אדם. כשמקללים אותו, הוא מרגיש איום שהוא לא פחות מאיום על חייו. ואז הוא נוקט בשיטה, יש מי שנותן מכות, יש מי שמקלל, וכן הלאה וכן הלאה. ואם הכללה לא תעשה עליי רושם, הוא יחפש כללה אחרת. כן? יותר קטלנית, יותר עוצמתית, הוא ילמד את נקודות התורפה שלי, כן? ויתקין לי כללה משלי, כמו בלעם, שמחפש את הכללה ההרסנית. מהי הכללה ההרסנית? כן? יכול להיות שזה בייס לא משם, אתה מבין? אז הכללה זה רק סימפטום, שאלה מה השורש. כן. אנו צריכים להימנע, גם מלייחס כוונות של זלזול בכבודנו, להתנהגויות שכלל אינן קשורות לעניין. בקשר לזה, סף. כן, כן.
בקשר לדימוי עצמי, איך בעצם הדרך הכי טובה לחזק לדימוי עצמי אצלי ואצל אחרים?
דיברנו על זה לא פעם. כן. הנושא הזה הוא נושא שאנחנו, מכל כיוון הוא נכנס. מכל כיוון הוא נכנס. כן. תראה, הדימוי עצמי הבסיסי, אתה לא יודע אם כנס לזה כל כך שם. באופן כלל, אני אגיד כלל, אבל אני לא אכנס לפרטים, כי זה פשוט ידרוש מאיתנו הרבה התעסקות. באופן כללי זה לזהות נקודות חוזקה. הדימוי עצמי הוא בנוי על נקודות חוזקה. כן? בנקודות חוזקה אנחנו מזהים שתי סוגים של נקודות חוזקה. חוזק. חוזק. נקודות חוזקה. נקודות חוזקה אנחנו מבחינים בשתי סוגים עיקריים. נקודות חוזקה עצמיות ומקריות. נקודות חוזקה, אנחנו צריכים להשתמש בשניהם אגב. כן? כי גם הנקודות חוזקה המקריות, שורשם הוא בסגולה הפנימית שלי. כן? נקודת חוזקה מקרית, זה בעצם מעשה טוב שעשיתי. נקודת חוזקה עצמית זה היותי נברא בצלם אלוקים. וצריך את השילוב הנכון בין השניים, כלומר, המגמה היא שכאשר אנחנו משתמשים בנקודות חוזקה חיצוניות, עשינו מעשה טוב, וכו' וכו' וכו', אנחנו צריכים לשאוף ולהבין שמקורן של נקודות החוזקה המקריות, מקורם איפה? בכישרון פנימי, עצמי, בלתי תלוי. עוד טרם הוא הופיע וגילה את עצמו בפעולה הזו שעשיתי, זה כבר קיים. כן? זה כבר קיים בפנים. זו המגמה. הדימוי עצמי בנוי משני הדברים האלה. מה שקרוי בלשון חז"ל, מסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם, זה נקודת החוזקה העצמית. חיבה יתרה נודעת שנברא בצלם. זה המקרית. כלומר, חיבה יתרה זה כאשר הסגולה מתגלה בפעולה. שהסגולה שלי מתגלה בהנחת תפילין או במצוות חסד, זה השילוב הקטלני, האדיר של הדימוי עצמי. אבל מתחילים תמיד מחביב אדם שנברא בצלם, שזה הערך הבלתי תלוי. נבראתי בצלם, נבראתי בצלם. עכשיו בוא ותראה איך הצלם הולך ומופיע, איך הוא מתגלה בהמוני פעולות. ובצורה כזו, הדימוי נשלם. אלו שני הדברים. אמרנו לא פעם שאנחנו גם פותחים את היום בעצם, אנחנו פותחים אותו בדימוי הנשמתי. כן? נכון. שהחזרת הנשמתי בחמלה, רבה אמונתך, אלוקי נשמה שנתת בי וכולי. ואחרי זה אנחנו נפגשים עם הגילויים. ברכות השחר זה הגילויים. רוק הארץ אל המים, מנעלים, כובע, חגורה, תורה. אנחנו נפגשים עם עולם הגילויים. אבל אנחנו מקדימים קודם כל את הערך העצמי. בלי להכיר את הערך העצמי, אמרנו כבר בשיעור הקודם, הכל נעלם. העולם המקרי אין לו שום קיום. הוא קיקיוני, הוא חולף. אם אין לו בסיס, נצחי. זה באופן כללי. כן. זה אופייני בדרך כלל, דימוי עצמי לשיעורין. כלומר שבדבר אחד הדימוי העצמי שלו חזק, בדבר אחר הוא לא חזק. זה מאוד אופייני לבנייה של דימוי עצמי על בסיס של חוזקות מקריות. מאוד מאוד אופייני. זה הוכחה מובהקת שאדם כזה הוא לא אומר כשהוא פותח את העיניים, מודה אני לפניך. כשאדם בעצם ניזון רק מהחוזקות המקריות, טבעי הדבר שהוא מזהה יד אחת חזקה ויד אחת חלשה. אז היד הזו, הדימוי עצמי שלו הוא טוב. היד הזו, הדימוי עצמי שלו נמוך. אבל הוא לא מבין שבעצם שני ידיים הם קשורות לנשמה. אז בדרך כלל, הבעיה שאתה מעלה, והיא בעיה מאוד נפוצה, היא קשורה באדם שנבנה מדימוי עצמי מקרי, ולא מדימוי עצמי עצמי, סגולי, נשמתי. כי אדם בעל דימוי עצמי נשמתי, זה בכלל לא מעניין אותו שיד אחת היא חלשה. אני לא רואה שלא צריך לעבוד על זה, אולי צריך לפתח את השריר. אבל זה לא נקודה בכלל. זה לא מתחיל משם, כן? אתה מבין אותי? לא מתחיל משם. לדוגמה, לדוגמה. אם היה לי ערך כלשהו, כך יאמר אדם כזה, אסור להגיד דבר כזה חלילה, כן? אם היה לי ערך כלשהו בעיניו, הוא היה בא לעזור לי להדיח את ערימת הכלים משבת. זאת אומרת שבעלי לא בא לעזור לי, ודאי הסיבה ידועה. ודאי, מגיע לי. כי מה אני שווה שיעזרו לי בכלל? מה אני שווה? הוא ודאי לא בא לעזור בגלל שאני שווה. זה כמו, מה הפלא שאני לא מרים את האבן? מה שווה האבן הזו? למה שאני ארים אותה בכלל? זאת אומרת שלא מתייחסים אליי כמו שהייתי רוצה שהתייחסו. למקרה זה מדובר על שטיפת כלים. כן? שהכיור כולו מלא בכלים, ובעלי לא בא לעזור לי. אין זאת כי עם הוכחה וראיה, חד משמעית, שאני לא ראוי שיעזרו לי. לכן לא בא לעזור לי. לא בגלל שכרגע יש לו שיעור קבוע, לא בגלל שאין לי אלף ואחת סיבות. לא. לא עוזרים לי, מכיוון שהנוכחות האפסית שלי גורמת לסביבה לשפוט אותי. ואיך שופטים את הנוכחות האפסית שלי? מתעלמים ממני, לא עוזרים לי, לא פה... בקיצור, כל מה שקורה מסביב זה רק בא להוכיח לי שוב ושוב שאני שווה כקליפת ישום. זו הסיבה שלא בא לזור. עכשיו, זה לא צריך להיות בצורה קיצונית כזו, המחשבה הזו. אגב, זה יכול גם להיות הרהור. זה יכול לבוא בצורה של הרהור. אבל אפילו בצורה של הרהור, זה מגלה על איזשהו מקום ששם אנחנו מטילים ספק של ממש. בערכנו. בזכותנו להיענות, בזכותנו ליחס נורמלי. כן? והנה. זה מגשים את עצמו. באופן הפרשנות שאני מפרש את מעשה האישה כלפיי, או מעשה בעלה כלפיה, כמו הדוגמה הזאת. אם היה לי ערך כלשהו בעיניו, הוא היה בא לעזור לי להדיח את ערימת הכלים משבת, במקום להשתעשע לו בחברת האורחים. עכשיו, זה לא טענה כלפיו. זה לא שהיא מוכיחה אותו. אם היה לי... ערך, אם היה לו ערך כלפיי, אם היה מחשיב. זה לא טענה כלפיו, זה בעצם טענה כלפיה. היא בעצם טוענת כלפי עצמה. שורש הטענה זה בעצם, אני לא ראויה להתייחסות. ומתוך כך אני באה ואומרת, אם היה לו, כן, אם היה לי ערך בעיניו, הוא היה בא לעזור להדיח את הרנגלים שבאת. במקום להשתעשע לו בחברת האורחים. צריך להגיד פה עוד משהו. אחרי הגזירה שגזרו המן והחשברוש של ישראל, איך כתוב? שהמן והחשברוש ישבו לשתות, והעיר שושן, נבוכה. זאת אומרת, איפה בא לידי ביטוי שיא הזלזול, כאשר לא רק שמתעלמים ממני, אלא עוד במחיצת צרתי והצורך שלי, שותים יין. זה מה שמופיע כאן. ומשתעשם האורחים, כלומר, זה הבלטה של חוסר הערך שלי. לפעמים חוסר ערך שלי יכול להתבטא את בזה שפלוני אלמוני רואה שאני עושה מאמץ ויושב לו בצד. לפעמים הוא יושב בצד ומשחק ששבש. זה יותר חמור. זאת אומרת, לנוכח המציאות שלי הוא משחק ששבש. מה לפחות היה יושב ושותק? נו, מילא. אבל הוא משחק ששבש. הוא משתעשע עם האורחים. זה מה שמודגש כאן. זאת אומרת, הדימוי העצמי הנמוך הוא מגייס את החזיונות של הסביבה כדי להוכיח מתוכם עד כמה הוא לא נחשב. וככל שהסביבה משדרת, אפשר לפרש את ההתנהגות שלה כשידור זלזול, כגון משתעשע עם האורחים. איך המלך והמן יושבים לשתות כשנגזרה גזרה על כל היהודים? איך בצריפים של שומרי המחנה שמוציאים להורג עשרות אלפים בכל יום, עכשיו רוקדים ולס עם הגבירות הגרמניות. איך זה? זה נורא. יהודי שנמצא על הדרגש, והוא שומע את צלילי הוולס מהחדר של שומרי הראש, הוא מבין עד כמה הוא עלוב. עד כמה הוא עלוב. שלנוכח הטרגדיה שלו, של משפחתו, של עמו, בצריף רוקדים ולס. והוא שומע כל צחוק וזה. אז יותר קשה. יותר קשה. אבל האדם בעל הדימוי העצמי הנמוך, כך מסתבר, הוא משום מה דווקא מפתח, הייתי אומר, רגישות מיוחדת לפעולות כאלה. כי זה מוכיח את מה שהוא חושב. אז הוא יחפש את הראיות המוצקות יותר. ואירוע כזה של שעשוע עם אורחים בסלון הבית, הוא מועדף בעיניו מכיוון שהוא מוכיח יותר מכל את מה שהוא חשב על עצמו תמיד. אני אפס. יש הרבה דברים מתייחס אליהם, שגם בהם יש איזושהי ריכוזיות של זלזול, לפי דעתו. למה הוא לוקח דווקא את זה? זה יותר טוב, יותר חזק. זה ראייה יותר תקיפה, יותר אלימה, יותר חזקה. כן? אז הוא לוקח את זה. כן, אמרי.
אני לא יודע אם שוב, אבל את הבת זוג
ודאי, אם אנחנו באנו לפרש את כוונת הבעל במעשיו, אפשר למד עליו הרבה זכות, אבל אני לא רואה את זה. במצב כזה, אתה שואל מה חובתו של הבעל, הוא צריך להבין, אם הוא לא יבין עדיין שאשתו סובלת מחוסר, מדימוי עצמי נמוך ובבעיה רצינית. לאמיתו של דבר, הוא צריך להבין שפעולה כזו יכולה להפיל את מצב רוחה, שהוא משתעשע עם האורחים. פירוש. הוא צריך להבין זה. הוא צריך להושיט לעזרה. הוא צריך לדעת שבמצבים כאלה יכולה ליפול במצב רוחה, ולומר לה מראש. אני יודע שהיית רוצה שאני אעזור. אני יודע שהדבר הוא קשה לך, אבל תדעי. לא בגלל שאני לא מכבד אותך, לא בגלל שלא חשובה בעיניי. את יודעת מה? אפילו אם את מוכנה, תעזבי את הכלים. אני אגמור לארח את החברים האלה שהגיעו, אמנם במפתיע, ואני לא יכול עכשיו לשלוח אותם ביתה. תעזבי את הכלים. עוד להערכתי הגדולה כלפייך, אני רוצה לשטוף את הכלים. אני רוצה לשטוף את הכלים. ואז להגיד לה ככה, בתור סיום ככה, את הכלים שלנו. כי יש בעלים שרוצים לעזור לה. אתה לא עוזר לי, אתה עוזר לנו. מה זה לעזור לה? מה זה? שטיפת כלים זה אני מזוהה עם זה. לעזור לנו? אני רוצה לשטוף את הכלים שלנו. זהו. אז היא תקבל את מלוא הערכה, את הרגשה שדיברנו, כן? ונגמר הסיפור. אם הוא מכיר בקושי שלה, אז כדאי מאוד להתייחס לזה, לתת לזה מענה לפני שהיא נשפכת. כן. או להסביר לה, למה הוא מתייחס לאורחים, גם בלי להציע לה לשטוף את הכלים. שיבין שכוונתו זה לא לזלזל בה בשום פנים אופן, אדרבה. כל רגע שהוא מדבר עם האורחים, היא בליבו, היא בדעתו. הוא רואה יפה את מה שהיא עושה. מעריך את זה מאוד מאוד. הוא לא מזלזל. להגיד, לפרש. הוא מכיר את החולשה שלה. הוא היה בא, כן, אם היה לי ערך כלשהו בעיניו, הוא היה בא לעזור לי להדיח את הרמת הכלים משבת, בין כל משתעשע לו, בחברת האורחים. בעוד שאני עובדת כמו שפחה במטבח הלוהט הזה. שמתם לב? מישהי בעלת דימוי עצמי נמוך, אז מה שטיפת הכלים מבטאת? שפחה. הנה כבר שפחה. עוד מעט היא תהיה בכלל לא יהודיה, אני לא יודע. לאן זה יכול להגיע? אנחנו לא יודעים. אבל תשימו לב, איך זה הולך ומדרדר. בעצם שטיפת הכלים, במקום להפך ממעשה אצילי, סליחה על הביטוי, ממעשה אצילי ומופלא, כן? וראינו איך צריך להסתכל על שטיפת כלים באחד הדפים, כן? בפרק הקודם. מי באמת להתייחס לשטיפת הכלים כמעשה נצרך, ראוי, אפילו אצילי, כן? היא כבר מתייחסת לזה כאל, אל עצמה, כאל שפחה. שפחה במטבח הלוהט הזה. כן? זהו, יצרה לעצמה גיהנום. שפחה במטבח הלוהט הזה, ובעלי מזלזל בי. בעלי מזלזל בי, ואני שפחה במטבח הלוהט, מתעסקת בשטיפת כלים אדיוטית. אין פה שום מרכיב חיובי. לא נשאר כלום. כן. זה מה שמקודם אמרתי לרפאל, לאפריים, סליחה, עצם המודעות. זה מה שאמרתי לאפריים קודם, שכן, כן, בהחלט. זאת אומרת, ברגע שאתה מודע, אתה בעל בחירה. אתה מבין שיש לך בעצם שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להיות מסכן, אפשרות שנייה זה פשוט... מתחזק. זה התפקיד של המודעות. התפקיד של המודעות זה להעניק לנו בחירה, ולאפשר לנו להסתכל על המצב בשני אופנים. ראה, נתתי לפניך את החיים ואת המוות. אתה רואה את החיים שבתופעה ואת המוות שבה. אז אתה יכול להכריע כרצונך. למרות שהדימוי העצמי הוא יותר יושב על רגש, מבחינה זו הוא יותר דומיננטי, והמודעות היא כאילו שכלית. אבל ככל שהמודעות היא יותר חודרת ומתארת את המצב לאשורו, למרבה הפלא, יש לה כוח להשקיף על המצב הרגשי במבט מפוקח. במבט של שתי אפשרויות לפניי. אז זה לא עובד לצורות שהוא חושב, הוא לא רק שיש לו דימוי עצמי נמוך שם, גם יודע. לא, עכשיו הוא יודע את זה, אבל הוא יודע שהוא לא שייך לזה. הידיעה שהוא כזה, מאיפה באה הידיעה הזאת? מאיפה באה הידיעה הזו? מי יגיד לך כערום אתה? מאיפה באה הידיעה שיש לי דימוי עצמי נמוך? מאיפה צריכה לבוא הידיעה? ממים, סליחה, סליחה? זאת אומרת, אמרת את זה בגדול, גדול, גדול, זה נכון. אבל בעצם שאני מתבונן על הדימוי עצמי בצורה ביקורתית, מאיפה הביקורת הזו יוצאת? זה די, זה לא חלק ממני. זה הנקודה. אתה שואל שאלה מצוינת, לא שואל בדיוק, אבל השאלה שלך מביאה אותנו באמת לשאלה, איך צריכה להיות המודעות? כלומר, מתוך מה אני צריך לבקר את הדימוי עצמי? כשאני מתבונן על הדימוי עצמי הנמוך שלי, מי יגיד לך כעירום אתה? כלומר, מה המקור לידיעה שאתה עירום? מה המקום הלבוש? מה המקום שאומר לי, אתה צריך להיות לבוש? אבל אם הידיעה שאתה עירום היא באה מהדימוי עצמי הנמוך, אז מה היא אומרת בעצם הידיעה הזו? ראוי לך להיות עירום. כך יפה לך, אין לך, אתה מבין? המודעות צריכה לבוא במקום הגבוה. אז אמר יפה אסף, מה אני שמע? כן? במקום הלבוש אתה צריך לדעת שאתה עירום. כן? כאשר אדם חווה עירומים, הקדוש ברוך הוא מלביש אותם. הוא לא משאיר אותם בעירום, הוא מלביש אותם. ברגע שהמודעות אם כן יונקת מהידיעה שלא ראוי למצב הזה, זה מה שיוצר את הבחירה החופשית. תמיד לפני האפשרויות. רק אני רוצה רק לסיים את השורה הזאת, כן? בקריאה. או מחשבה נוספת שיושבת על אותו בסיס מוטעה של דימוי עצמי נמוך. אם היה לי ערך כלשהו בעיניה, פעם כך זה חושב, מי חושב כך? הבעל כנראה. היא לא הייתה מצפה שאזור לה בעבודה שחורה כזו. הבעל מפרש שהזמנת אשתו לשטוף את הכלים זה ודאי בגלל שהיא מבזה אותו, ובמקום להניח לו ללמוד עכשיו את הסוגיה בבא במציאה, היא אומרת לו לשטוף כלים. זה ודאי מזלזלת בי, היא רואה אותי באור שלילי, אחרת היא לא הייתה מציעה לי לפרוש מעסק קדוש כזה ולעסוק בשטיפת כלים. אז הפעם זה לאידך גיסה. הבנו את הרעיון. נעצור כאן.